אם לא תלחצי על הכפתור.
וואי, וואי, לא יודעת, אני שומעת, את יודע מה אני רגילה? ישראל במלחמה.
נכון.
אה?
זה לא יאמן. כאילו כבר, אי אפשר, אי אפשר.
לא, אני כאילו מחכה לזה, וזה לא בא. ברוך השם, ברוך השם שאין לנו...
אז צריך עכשיו לעשות עוד.
כן.
ישראל כבר לא במלחמה.
בדיוק. מה קורה, מליניוש?
4 ימים. זה מה שמפריד ביני לבין להיות ראש הממשלה. את מאמינה?
מה זאת אומרת? תסביר למאזינים, לא מבינים.
לפני יומיים היה לביבי יום הולדת, 76. ולי יש בעוד יומיים. את מבינה? 76. כולולו. רק 4 ימים יכולתי להיות ראש הממשלה, וטוב שלא נהייתי.
האמת, אני חושבת...
מה, תראי, אין לי שער הלבנה לראש, אין קרס.
אתה לא עשית סריגה, נכון?
מה פתאום?
הבנתי.
תשמעי.
כן, דבר.
אני רואה טלוויזיה, ו... נטרף, עוד סיבה. מה? מה זה צריך להיות מבול הפרסומות? של המשרדים הממשלתיים. מה משרד איכות הסביבה? לא משנה שאין לו גם על מה להיפאר. איכות סביבה, מסורת, מורשת, אוצר.
תחבורה.
תחבורה, אין פקקים. למה הם צריכים את כל התשדירים האלה?
אם אין אני?
לי.
מי?
פריימריז לי.
בדיוק.
עושים תעמולה, עושים... זה שיא השחיתות. עושים תעמולה לקראת הפריימריז על חשבון הציבור.
נכון.
תשמעו.
איזה כיף לממן את זה.
זה שערוריה. נעים. על כלום.
נעים.
עכשיו,
מה
תראי.
מה עוד?
אני שומע ששר הכלכלה קנה מרצדס ב2 מיליון שקל. הדבר הראשון שאני אומר, בכל זאת, קודם כל יש לו שיהיה בריא, אבל מה עם מרית עין? מה עם הריטיין? בסדר, תחזיק בבית מרצדס וטיסה עם סקודות כמו כל שרי הממשלה. וזה מזכיר לי סיפור על אריק שרון, שהיה לו מכונית אמריקאית ענקית והמנוע הלך, ואז הוא אמרו לו, טוב, אני אתן לך וולבו חודש. אמר לו אחד היועצים בפורום החווה, שאני לא רוצה להזכיר את שמו, בשום פנים ואופן אתה לא תחליף לוולבו. העם אוהב מכוניות אמריקאיות גדולות. אז העם כנראה אוהב מרצדס.
מייבח.
נכון.
מייבח קוראים לזה.
מייבח 2000, כן.
טוב, אני רוצה לדבר על עניינים, אתה יודע, די יומה. משרד החקלאות וביטחון המזון. כן. הודיע על התייקרות הביצים באחוז. עכשיו, לפני 2.5 הביצים הם עלו, כן? ב-16%, שזה הרבה. Mm-hmm. עכשיו אתה אומר אחוז, זה כלום, מה? 15 אגורות לקרטון של לארג'. Mm-hmm. כמה פר ביצה, בוא נגיד, אגורה ומשהו? Mm-hmm. לא רציני. אבל, עצם החוצפה להעלות את המחיר, כשבצד השני, הרפורמה, רפורמת הלולים, שניסה לקדם עודד פורר, והכריחה את ה... הייתה אמורה, כן? להכריח את החקלאים לשפר, ולהפוך את הלולים ללולים מודרניים, ולתת לנו תוצרת טובה יותר, בריאותית יותר, אולי אפילו יותר בזול, כי יותר מניבה, כן? יותר... נדחתה לאיזה תאריך?
אין לי מושג.
2040 פלוס.
מה זה?
10 שנים. פלוס. למה? אז אני אומרת, אם אתם רוצים להעלות מחיר, סבבה, שתהיה לזה סיבה. אתם מכניסים רפורמה.
זה מחיר מפוקח?
כן, זה מחיר מפוקח. אז אתם משלמים על קרטון לארג' עוד 15 אגורות, ותחשבו על הרפורמה כשאתם משלמים.
בשביל לעשות רפורמה צריך...
מה?
ביצים.
יפה לך.
יפה.
מה יש לנו בתוכנית?
אוקיי. דבר ראשון, האם התפוררות... התפוררות הקואליציה, זה הכל הרי בדיחה.
לא.
אוקיי, האם התפוררות הקואליציה תאפשר העברת תקציב מדינה לשנה הבאה בכנסת? מה ההשלכות של הורדת גיל הזכאים לבחור בבחירות?
למה כן? שהם רוצים ל-17.
על תוצאות הבחירות. פרופסור דם בן דוד יהיה עורך התוכנית. רכשתם, זה אייטם שלי, כן?
כן.
האם רכשתם כרטיסים לסופר קלאסיקו? 1,500 אוהדים מישראל כבר הבטיחו את מקומם למשחק המבוקש. כמה זה עולה? איזה עוד חבילות ספורט אטרקטיביות משווקות היום? נרחיב בנושא. בבורסה של תל אביב, מגמת מסחר, מעורבת.
איפה הכסף? העורכת יעל איילון, מפיק יואב כהן, אחראית על השידור, היא שקד מורג, בדיגיטל אופק קולר, גיא רביב ורעות מתיתיהו ארגון, ואנחנו פותחים בכותרות. האמת הרגשתי רגע כמו קיציס בארץ הנהדרת, ואנחנו פותחים בכותרות. ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' נועדים בשעה זו ודנים בגיבוש תקציב המדינה לשנת 2026. קודם לכן בוועידת מכון צומת והעיתון מקור ראשון דחה שר האוצר סמוטריץ' את האפשרות לנרמול יחסים עם סעודיה, אם התנאי שהוצב לכך הוא הקמה של מדינה פלסטינית.
אם סעודיה אומרת לנו נורמליזציה בתמורה למדינה פלסטינית, חברים, לא תודה, תמשיכו לרכב על גמלים על החול במדבר בסעודיה, אנחנו נמשיך להתפתח באמת עם, 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 עם כלכלה וחברה ומדינה ואת כל הדברים הגדולים והנדרים שאנחנו יודעים לעשות.
כן, אנחנו רק נעדכן שהפגישה בין שר האוצר לראש הממשלה הסתיימה ממש כרגע, ואנחנו נעדכן אם נדע מה היה שם, ואני אנסה גם לברר. אגב, גמלים וסעודיה, בוא נכניס להם שתי אצבעות לעין, למה אצבע אחת לסעודיה?
הפרימיטיבים האלה עם הגמלים, קפקפים.
כן, וקפיות כאלה, משונות, כן. מחירי הביצים יתייקרו בחודש הבא באחוז לאחר יותר משנתיים וחצי של יציבות. מחיר תבנית של 12 ביצים יתייקר ב-15 אגורות בממוצע. היקף המשכנתאות שנטל הציבור בחודש ספטמבר הסתכם ב-8,856,000,000 שקלים, ירידה של 3% לעומת החודש הקודם. ימית אפריאט, חברת הנהלת ההתאחדות של יועצי המשכנתאות, אומרת לאיפה הכסף כי למרות הנתונים על ירידת העסקאות בשוק הדיור, הביקוש למשכנתאות נמשך בשל הצורך להשלים עסקאות קודמות.
חלק גדול מהמשכנתאות נלקחות כיום שקשורות לעסקאות שנחתמו לפני גם 3 או 4 שנים. אנחנו רואים עכשיו מצב שהשתחררו המון המון דירות מקבלן, אפילו על עיכובים שהיו, ועכשיו בשלב המסירה הרוכשים צריכים להעמיד משכנתה. ומה שזה אומר שבעצם הנתונים לא בהכרח משקפים פעילות חדשה בשוק, אלא גם מימוש של עסקאות מהעבר שמבשילות היום לשלב המימון. ולכן אנחנו רואים את המספרים האלו שלא תואמים כביכול לכמות העסקאות שנעשו.
וידיעה לסיום, 400 עובדי מוסד יד ושם השביתו היום את הפעילות במוסד במחאה על סירוב האוצר לשפר את תנאי שכרם. העובדים המאוגדים בארגון כוח לעובדים טוענים כי שכרם נמוך ביותר מ-70% מהשכר הממוצע במגזר הציבורי. גם בפועלים, גם ביד ושם, יופי לנו, נהדר. זהו, עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים. ערב טוב, אריה לצביקה, זרחיה, פרשן פוליטי בכלכליסט, מה העניינים?
שלום, בסדר גמור.
ערב טוב.
אז סמוטריץ' ונתניהו סיימו את פגישתם ממש עתה, אני טרם קיבלתי פרטים מהפגישה, לך כבר יש משהו?
ראש הממשלה הודיע ביום שני במליאת הכנסת שבכוונתו להעביר את תקציב 2026 ושהקדנציה תמלא את ימיה. אבל זה לא אומר שזה עומד לקרות, יכול להיות שבעצם מנסים לגבש רעיונות להעברת התקציב, תקציב 2026, אבל צריך לזכור שבסך הכל בימים רגילים הממשלה הייתה אמורה להניח את התקציב, לאשר את התקציב בממשלה
באוגוסט,
בחודש לא? אוגוסט, ולהניח אותו על שולחן הכנסת ב-30 באוקטובר, כלומר בעוד שבוע, אבל זה לא קרה. ההערכה היא הוודאית ששנת התקציבים 2026 תחל בלי, באחד בינואר, בלי תקציב מדינה מאושר. אם התקציב לא יאושר עד מרץ 2026, הכנסת תתפזר לבחירות.
אז אני חייבת להגיד לך, צבי, שאני שוחחתי עם גורמים באוצר, שטוענים אחרת. הם טוענים שם שהם נמצאים בעבודה עצימה על התקציב, שיש כמה רפורמות שכבר יודעים שיכנסו לחוק ההסדרים, כמו הרפורמה של החלב שסמוטריץ' מוביל, והרפורמה של הפקדונות, אתה יודע, לגופים חוץ-בנקאיים, וכן, הם מתכוונים ללכת על זה על מלא. אז מה, אז משדרים כאילו הכל סבבה למרית עין, ובעצם לא מתכוונים להעביר את התקציב?
וואי, איך עלית על זה?
אני אלופה, תקשיב, אני אין כמוני. נו.
יכול להיות שאנשי משרד האוצר קיבלו הנחיה להכין תקציב ולהכין חוק הסדרים, אבל בסופו של דבר, מי שיחליט בסופו של דבר האם בעצם לקדם חוק תקציב וחוק הסדרים הוא ראש הממשלה, והוא יעשה את זה על סמך המצב בסקרים. בינתיים אנחנו רואים שהקואליציה מתנדנדת. שס, או שני חברי כנסת משס, יוסף טאי ויונתן משריקי, הודיעו היום על התפטרותם מראשות ועדות החינוך.
אז רגע, אז בוא, אם הזכרת את שס, נכון? אז בוא נשמע מה היה לשר האוצר שלנו לומר.
איבדתי מזמן את הסבלנות למשחקים האלה, אני מצד אחד חושב שנכון לשמר את הקואליציה הזאת הצופה, אנחנו יכולים, אנחנו צריכים להשלים הרבה מאוד משימות שאנחנו בתוכם, גם בביטחון, במלחמה, גם בכלכלה, גם בהישגים המדיניים שאפשר לעשות באמת מתוך עוצמה, אבל אי אפשר יותר עם חצי היריון, אין דבר כזה שנמצאים בקואליציה ולא נמצאים בקואליציה, וקואליציה לא יכולה להביא חוקים, יש מדינה שצריך לנהל, יש החלטות שצריך לקבל, אין דבר כזה להמשיך ולשלוט במשרדים בשלט הרחוק דרך המקורבים, אבל בעצם להיות בחוץ, אפופו, אפילו יותר גרוע מגרמה.
כן, זה מכון צומת ומקור ראשון.
כן, יש לי לך שאלה. אתה הרי בעל ניסיון, אתה עוד בכנסת, עוד הרבה לפני סמוטריץ'. כמה פעמים...
בעצם שנה אני בכנסת.
יפה.
מכיר את הכנסת.
כמה פעמים עד היום הוא איבד את הסבלנות?
תראו, סך הכל אנחנו, בהמשך לשאלתך, הוא דיבר על בקבוק וויסקי, עם הגירעון יחצה את הרף העליון, אבל צריך בעצם לומר דבר כזה, כל המפלגות, כולל סמוטריץ' והפוזלים אל הבחירות, פוזלים אל הקלפי, פוזלים אל הבוחרים שלהם, ולכן מבחינתו הסכם עם סעודיה לא בר ביצוע עם מכלול הכרה במדינה פלסטינאית, והוא גם מתחרה עם שס וגם עם המפלגת העוצמה היהודית בראשות איתמר בן גביר על בוחרים פוטנציאליים. מבחינתו כשר אוצר הוא צודק, ממשלה צריכה לשלוט, צריכה להוביל תקציב, צריכה להוביל רפורמות, וברגע שכל מפלגה בקואליציה עושה דין לעצמה, אז אין פה משילות. ושוב אני חוזר בחזרה לבנימין נתניהו, הוא שבסופו של דבר, הוא אומר ישחקו הנערים לפנינו. זה כלומר ש"ס, יהדות התורה, עוצמה יהודית והציונות הדתית. והוא יחליט בסופו של דבר, האם הוא הולך לבחירות או מתי הוא הולך לבחירות. הערכה היא שמאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וסגנו מבקר בישראל, יכפה על ראש הממשלה איזשהו הסכם מדיני, לא מן הנמנע שעוצמה יהודית תפרוש מהקואליציה.
הם שוב יאבדו את הסבלנות, כן.
נכון, ואולי בעקבותיה גם הציונות הדתית, ולכן הפנים בעצם מיועדים אל הבחירות, ולכן בעצם סמוטריץ' בעצם כבר מכין את הרקע בעצם להתמודדות בדרך אל הקלפי.
או שתקרה או שלא תקרה בקרוב, מה שבטוח שעושים לנו הצגה, ואני קורא אותך ומצפה שאתה תפתח את עיניי מתי הולכים לעשות לנו הצגות שאין להם שום תחליף, ומתי באמת האיום הוא האמיתי, ואני מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
תודה, צביקה, תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומת קטנטוש, קטנה ממש,
ביצים
מיד פה. כן, אחד מהיוזמות שמקדם בנימין נתניהו כדי להבטיח את מעבר המפלגות שמתנדנדות עכשיו, הוא הורדת גיל הבחירה ל-17. עכשיו, לדבר הזה זה נשמע על פניו, נו מה, שטויות.
לא, ממש לא. לכי תבדקי, הבוחרים של מי בעיקר נמצאים בין גילאי 17-18, ותביני.
הבנתי, אבל בשביל זה, ממש, הבאנו לכאן את פרופסור דן בן דוד, כלכלן, נשיא מרכז שורש למחקר כלכלי וחברתי, וכלכלן באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב, אדוני.
ערב טוב.
שלום.
אז מה, בוא נתחיל, מה הדבר הכי הכי גרוע, כן, מבחינתנו, שיכול לנבוע מהורדת גיל הבחירה?
שאנשים שעוד לא מכירים את העולם ומלואו, מקבלים את המידע שלהם יותר ויותר, זה מיוחד נכון לגבי גילאים צעירים, מקבלים את המידע שלהם ממדיה חברתית שהיא מאוד בעייתית מבחינת אמינות החומר, ובטח מבחינת ראייה כוללת של החומרים, שהחברה האלה אחר כך יוכלו להצביע, כי הם שהולכים להצביע, אז בעצם הם מצע מאוד מאוד רך וטוב לשרלטנים, וכל מי שרוצה לגנוב קולות עם שקרים וכו'.
אתה מפתיע אותי, אתה יודע, סליחה שאני מתפרץ, וכשאתה שומע פוליטיקאי, לא חשוב מאיזה צד, זה כן אמין?
לא, אבל אתה יודע, אני רוצה רגע...
בדיוק.
אז הוא מקבל, לא. הוא מקבל פייק ניוז.
לא, רגע, רגע.
גם
רגע.
בכנסת.
אבל בוא, בוא, אבל, לא. אבל בוא רגע ברצינות, פרופסור בן דוד. שנייה.
לא, לא, זה בסדר.
לא, 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 כי... אני רוצה רגע... לא, לא, לחדד את הנקודה הזאת. לא, לא, זה חשוב מה שאתה אומר. מה ההבדל בעצם בין 17 ל-18? אתה יודע, הם מקבלים אחרת את, את האינפורמציה שלהם? הרי כולם היום מסתמכים על הטיקטוק.
אני לא יודע מה ההבדל בין 17... ו-16, אבל הם כן שונים מ-18. 18 הולכים לצבא, הם כבר מתחילים להשתפשף עם, עם התוצאות של הבחירות שלהם. ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה בהקשר הזה. הם גם נתקלים בעולם שהם לא הכירו לפני כן, הם יוצאים במקרה הזה לצבא, או מי שיוצא למקום עבודה אחר כך, אז גם כן משתפשף בעולם. רואים שלא כל העולם הוא טיק טוק, ואינסטגרם וכל הדברים האחרים.
אז מה מדאיג אותך? מה מדאיג אותך?
עכשיו, זה באופן כללי לגבי דמוקרטיות, כי אני יודע שזה לא רק בישראל מתחילים לדבר על זה דמגוגים. בישראל יש פה פקטור נוסף, שיש פה קבוצות מאוד גדולות של אנשים שלא בכוונה תחילה לא מכשירים את הילדים שלהם לשוק מודרני, לדמוקרטיה ליברלית, ויש להם המון המון ילדים, ואלה החרדים. עכשיו, ברור שהם רוצים את זה, רק לתת לכם מושג לגבי המהירות של הגידול של האוכלוסייה הזו. יש רק 6% מהאנשים בגילאים 50-54 שהם חרדים. שני דורות אחריהם, הנכדים שלהם, זה כל הסיפור, הם 26%. אלה 6%, אלה 26%. הם כבר נולדו, זה לא איזושהי תחזית לעתיד. בעוד כמה שנים, לפי מה שרוצים עכשיו לעשות, כבר יכולים להצביע. עכשיו, זה משהו שברור מאוד למה הם רוצים שיצביעו.
נכון.
מי שבעצם מכוון אותם לכיוונים מאוד מסוימים.
נכון.
אבל הבעיה היא גם יותר קטנה מהחרדים.
שנייה. היה ברור מלכתחילה, אני רק שמעתי את זה ברדיו, בטלוויזיה, אני לא זוכר, ברור לגמרי שבשנתונים האלה הרוב הוא חרדי, ויהיה יתרון למפלגות החרדיות. אבל... בסוף, מה שקובע, אני מסכים איתך, זה מה שיקרה לאורך זמן. אבל בינתיים לא מטפלים בגיוס, וזה מיד כבר משפיע, ואם הם יתגייסו, זה ישפיע גם על שוק העבודה, וגם על הצבא, וגם על הכלכלה, והכל. אז בזה צריך להשקיע.
אני חושב שצריכים, אם כבר לקחת את זה באמת לבעיית השורש,
נכון.
לפני הגיוס, לפני העבודה, הם צריכים גם ללמוד מה שצריכים בשביל לעבוד במשק מודרני, ושגם ידעו מה זה דמוקרטיה ליברלית. וזו ליבת לימודים שהם לא מקבלים ולא לומדים ולא מבינים. וכאן יש לנו בעיה עכשיו. ישראל בעיניי הולכת עכשיו לקראת מערכת הבחירות הכי חשובה בתולדותיה. כלומר, יש כאן הרבה אנשים שהבינו לאן פני המדינה כרגע, אם לא עושים שינוי גדול. אבל אם לא נעשה את השינוי הגדול, אז הדחף הזה ידעך. ההזדמנות תעבור, והדמוגרפיה תהיה כזו, שנעבור איזושהי נקודת על חזור, דמוגרפית, דמוקרטית, שלא נוכל כבר לעשות את השינויים שצריכים לעשות. אז קל וחומר, אל תכניסו עכשיו ילדים בני 16.
רגע, רגע.
תקור את זה ותקדימו את העתיד.
סליחה, יש פה שליש או חצי מהעם, שהוא לא בעד דמוקרטיה ליברלית. למה אתה רוצה לכפות את תפיסת החיים שלך גם עליהם?
זה לא תפיסת חיים שלי.
מה?
ישראל, בוא נתחיל מהסוף עם ככה, אוקיי?
כן.
כמחצית מהילדים היום בישראל מקבלים השכלה של עולם שלישי.
על זה אין ויכוח.
רגע, רגע, רגע. הם שייכים אבל לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. אם הם לא ילמדו את מה שהם צריכים ללמוד, שהם יהיו בוגרים, לא יהיה פה משק של עולם ראשון.
על זה אין ויכוח.
אבל אם אין כאן משק של עולם ראשון, גם אין צבא של עולם ראשון, אנחנו לא נהפוך להיות ונזואלה שהרסו את המדינה במו ידם. אלא מדינה שרוצים להרוג אותה השכנים, ואנחנו לא נוכל להגן עלינו, וישחטו את הילדים והנכדים שלנו אם לא נעשה.
לא, זה לא יכול לקרות במדינת ישראל, פרופסור דן בן דוד, אין דבר כזה
שישחטו
אותנו
אצלנו.
לא נוכל להגן על
עצמנו? לא, לא, לא.
עוד 20-30 שנה?
אל תיקח את זה ברצינות.
אני אומרת בציניות שרצח ושחיטה לא יכולים לקרות פה במדינת ישראל. פרופסור דן בן דוד, כלכלן, נשיא מרכז שורש למחקר כלכלי, תודה, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה, תודה.
ובכן, הגענו...
איזה מבסוט, איי, וואי, וואי, וואי.
נגמר החימום.
נגמר החימום.
והגענו למשחק המרכזי.
אפשר להפסיק לרוץ על הקווים, אנחנו נכנסים למשחק.
יפה, עולים למגרש.
עולים למגרש, בבקשה.
תשמעי, קודם כל, כאילו חזון אחרית הימים, היה צריך להפסיק את המלחמה מאלף סיבות, אבל הסיבה החשובה היא שהספורט יחזור לישראל. היורוליג בהתחלה, ואחרי זה גם נבחרות, זה קבוצות כדורגל.
שיחקנו בקפריסין, נכון? כל מיני...
בכל אירופה, עזבי, הפועל תל אביב בבולגריה, ומכבי בבלגרד, עזבי.
נורא, כן.
אבל איתנו על הקו, יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס, שמוכר כרטיסים, או כולל עסקאות כאלה, משולבות, בחול.
אופה.
אהלן יוסי.
אהלן, מה שלומכם?
וואלה, בסדר. יושבת מולי ליאת, קורנת מאושר, סוף סוף.
אני קורנת, כן. משהו שאני מבינה בו.
בדיוק. לא צריך להבין. תקני כרטיס, אם לא יודע, חבילה.
אתה יודע שאני הייתי בשלושה יורוים. גמרים, כן, של יורו.
גמר יורו.
כן.
יפה. עכשיו...
אז אתה עכשיו אל תתנסה.
לא, לא מתנסה.
אבל כאילו היה מאמן נבחרת ישראל זה. כן. מה?
משחק על ריאל מדריד נגד ברצלונה, מה שנקרא אל קלאסיקו. מעניין?
מרתק.
יאללה, יוסי. כמה יעלה לי ומתי זה קורה?
אז קודם כל, זה קורה ביום ראשון, סוף סוף, חיכינו הרבה זמן לרגע הזה, ו... בוא נאמר שהמחירים לא כל כך עוזרים לנו, אבל היום המחיר כבר התחלתי למשחק הזה הוא באזור ה-800-900 יורו.
יורו? רק למה? רק להיכנס למגרש?
לצוות למעלה בציבורים.
שקרן, וואי.
אמיתי לחלוטין. דרך אגב, זה התחיל ב-600 לפני כמה חודשים, אבל עכשיו זה הגיע בשיא.
טוב, עכשיו כל הספסרים דופקים את הסיבוב, לא?
לא, יש פשוט ביקוש מאוד מאוד גדול, לא רק מהארץ. דרך אגב, הולכים להגיע לשם 1,500 ישראלים, כן?
וואו.
לא נתבלבל, ישראלים הולכים להיות בכל הכוח. מספר הכי גדול שהיה מתחילת המלחמה.
רגע, יש לי שאלה. לפני שניכנס לכל הפרטים. מתי התחילו להזמין את הכרטיסים? האם ממש קרוב לעכשיו? האם לפני כמה חודשים? איך זה?
מתי? האם ראיתם קפיצה ביקוש ומתי?
אוקיי, אז ככה, קודם כל, לקלאסיקו תמיד שעה אחרי שההתאחדות הספרד מודיעה מתי המשחק, שעה אחרי גם מתחילים האנשים להתקשר ולהזמין. מכיוון שהייתה פה מלחמה לא פשוטה, בחודשים האחרונים היו מאוד מאוד לא רגועים ולא נעימים, אז באמת ההתחלה הייתה מאוד מאוד צולעת, אבל זה גדל עם הזמן, השבועיים האחרונים היו באמת כבר מתחיל להיות במספרים מאוד מאוד גדולים, לנו יש לדעתי בשבועיים האחרונים כל יום 2-3 הזמנות לקלאסיקו, לא ראינו דבר כזה הרבה זמן, כי אמצע את המשחק הכי גדול, זה המון אנשים חיכו לו. במיוחד שהטיסות חוזרות עכשיו.
אז הזכרת הטיסות, כמה עולה נניח חבילה של מלון טיסה וכרטיס?
אז אם כרטיס עולה באמת היום באזור ה-800-900 יורו, טיסה אפשר למצוא בקונקשן באזור ה-450-500 יורו.
לא נורא.
לא נורא, לא נורא. דרך אגב, לפני חודשיים זה היה מחיר התחלתי של 1,000 יורו, כן?
וואלה. אז טוב שמי שחיכה עשה דיל טוב, אוקיי.
אבל המחיר כרטיס עלה לו.
כן.
זאת אומרת, הכרטיסים מתקזזים,
מתקזז, כן.
בדרך כלל מתקזז. חבילה לקלאסיקה מתחילה מאזור ה-1,500 יורו, עם טיסה ומלון וכל
הכרטיס. יפה, עכשיו תשמע.
יפה, אתה אומר כאילו מה, 1,500 יפה, זה יורו.
לא, אני...
לא, חשבתי שזה, אתה יודע, נראה לך פעות.
אני מעדיף את הדרבי בכדורסל. כי בכדורגל אין דרבי, מרביצים.
מבטלים משחקים, שמעתי, כן.
אבל, תשמע, אם אתה נוסע לאנגליה, אתה כבר רוצה לתפוס שני משחקים בכרטיס, לא?
אז יש לי בשבילך דיל מהסרטים. יש שני משחקי ענק, צ'לסי ברצלונה ב-25 בנובמבר, בלונדון כמובן, ולמחרת ארסנל ביירן מינכן, שני משחקים גדולים, גם זה לא סיפור זול, אבל זה למשל הצמד משחקים הכי חזק בליגת האלופות היום. זה בערך יצא 1,000 פאונד לשני המשחקים, אבל חוויה מובטחת.
אתה מדבר על צ'לסי ועל ארסנל?
צ'לסי בארצלונה וארסנל בארי מינכן.
לא, בסדר.
לא את המשחקים.
נכון, אבל אני אומר, זה תוך יומיים, אתה תופס את שני המשחקים, שניהם בלונדון, אתה לא צריך להתחיל לקחת רכבות וכל מיני.
שום דבר.
יש אחלה סיילים, מתחילה הסיילים עכשיו, אז אם את נוסעת עם אישך, או אם אתה נוסע עם אשתך וחובב את הכדורגל, אז יהיה לך פנאי לעשות שופינג.
תקני... יש רגע משהו מעניין במדריד, כן? יש כן. שני משחקים באותו יום. יש את אתלטיקו מדריד נגד סביליה וריאל נגד ולנסיה באותו יום בהפרש של כמה שעות. שזה גם חזק, בראשון בנובמבר.
אחד בברנבאו והשני במטרופוליטן. יפה.
נכון.
לא, רק רציתי להראות שאני...
עד כאן, הספורט להיום, חברים. בדיוק. עד כאן. תודה רבה, תודה רבה לך, אדוני.
אתה בעד דמוקרטיה ליברלית? סתם אנחנו עושים משאל. לא, עזוב את זה.
יוסי אלפסי.
אני בעד מה שטוב לאזרחים.
יפה. יוסי אלפסי, מנכ"ל לייב טיקטס, תודה רבה. פרסומות, שווה. הגענו לפינתנו.
כן.
נו, איך קוראים לך?
חינוך פיננסי.
יאללה, בסדר. רוצה לדבר איתך היום על הרפורמה בחשמל. הרי הרפורמה בחשמל, מה עשתה בעצם? הציע לנו לעבור לספקים אחרים. החשמל ממשיכה לייצר חברת החשמל, אבל יש מספר ספקים שמוכרים, אמורים למכור לנו את החשמל,
על התשתית שלהם.
לא, את החשמל, הם לא מייצרים לבד, שחברת חשמל והיצרנים הפרטיים, הם מוכרים לך. כאילו זה גוף מתווך, בסדר?
אני רוצה להבין. חברת חשמל, אי אפשר לדעת מה החשבונות שלה, היא מרוויחה, היא מפסידה וכן הלאה.
כן, חברה ממשלתית, זה לא בדיוק נכון.
כן, אבל זה לא פילנטרופיה.
נכון.
אני מעריך שהיא עושה את החשבון שלה.
נו.
עכשיו, מה היא עושה? היא למשל מוכרת בזול, נניח, לסיתונאים כאלה?
כנראה, כן.
והם לוקחים את הנחה, הזה
בדיוק,
שלהם.
הם נותנים הנחה. עכשיו, אתה עברת אגב לספק אחר?
לא, ואני אגיד לך גם למה.
למה?
יש כל הזמן כל מיני רעיונות והצעות, ותעבור בחינם חודש וכל... שום דבר. אם היא לימדה אותי, תהיה לפני האחרון.
לפני
האחרון. תן אחרון. לכולם להתנסות ושיהיה בהצלחה.
טוב, אז מי ש, איך נאמר, צרכנות נבונה היא נר לרגליה,
כן.
אני עשיתי את הסקר שוק, ועברתי לאחת הספקיות, אני לא אנקוב בשמה, תוך תקווה באמת להוריד את חשבון החשמל שלי, כמובטח, ב7%, שזה הרבה, אתה אוקיי. יודע, אם יש לך, לא יודעת מה, חשבון חודשי של 1,000, אז אתה חוסך 70 שקל,
70 שקל לחודש.
יופי. אממה, אחרי חודשיים, חזרתי לחיקה החמים של חברת חשמל, ואני אסביר לך למה. אני מאותם קשישים, שאוהבים ללכת לשלם את החשבונות שלהם במזומן, בדואר, ככה
גם אצלי הדואר חברים שלי.
אוהבת, לא יודעת, ככה התרגלתי, אגב, מסכנה אמא שלי גם גררתי אותה לאותו ספק אחריי.
אוקיי.
וגם היא אוהבת ללכת, אוקיי. ואנחנו פתאום מגלות, שהגיע, קודם כל אתה צריך לחכות חודשיים.
למה?
למעבר. המעבר לא קורה ברגע אחד.
הבנתי.
אז זה קודם כל אתה מחכה חודשיים, ולנו לא היה מונה חכם.
או.
אז אתה צריך לעשות קריאה, ואז אתה עושה את הקריאה כדי שהם ידעו מאיפה להתחיל, ומפה הכל אמור, איך נאמר, להיכנס לטייס אוטומטי, עם שירות יותר טוב ומחיר יותר טוב. עכשיו בוא נספר לך מה היה. מרגע שהבנתי שחייבו אותי, ואני לא רוצה לשלם בכרטיס אשראי, ניסיתי להתקשר אליהם, להגיד להם, לא רוצה, רוצה מזומן, תזכו אותי, אני הולכת לשלם. אי אפשר להשיג אותם. שעה, שעתיים, וכל פעם, וזה, ואני מנסה, ומייבשים אותי על הקו. עכשיו, כשרציתי, כמובן, להצטרף, זה כמה לקח אריה?
שנייה.
משהו כזה. אז אי אפשר להשיג אותם. אגב, זה לא קורה בחברת חשמל, אני חייבת להגיד לך.
יש להם, אין לי טענה קטנה אפילו. אחלה
שירות,
באמת.
אז הנה כבר סעיף השירות, וסעיף התשלום כבר נפסלו. עכשיו גיליתי עוד משהו. בחברת חשמל אתה מקבל דו חודשי, חשבון דו חודשי, נכון?
נכון.
על עריכת החשבון, תחזוקת המונה, לא יודעת מה, אתה משלם דמי ניהול. מה מסתבר? שדמי הניהול של חברת חשמל, שנגבים בשביל חשבון אחד כן, לחודשיים,
כן.
זהים לדמי הניהול של הספקיות שעושות לך חיוב
לחודש.
אוקיי, זאת אומרת שאתה
כפול.
מעשה, תודה רבה, אתה משלם כפול, שזה כמובן אוכל לך את החיסכון.
כן.
ויותר מזה, כדי להבין מה, האם באמת אתה הצלחת להוזיל את החשבון שלך, אתה צריך את כל הנתונים. עכשיו, זה לא מספיק שאתה אומר, אוקיי, זה יוני וזה יוני. יכול להיות שביוני הזה היה גשם זלעפות, ולא פתח את המזגן, וביוני השני, סתם אני אומרת, כן? אוקטובר, בסדר? וביום אחר היה לך חום אימים, ואתה כל הזמן, בחודש אחר היה לך חום אימים ופתח. אתה צריך לקבל את הנתונים הקשים, שמי מחזיק אותם?
חברת חשמל.
האם הם ייתנו אותם לספקיות? לא, אז אתה יכול לעשות כל מיני הנחות, ובקירוב וככה, ואתה אף פעם לא יודע באמת כמה חסכת. עכשיו אני ניסיתי איכשהו לעשות חשבון כמה חסכתי, זרוק מספר.
איך אני יכול לזרוק? אני לא עברתי.
לא עברת. אני חסכתי 13 שקלים שלמים.
לא 12, לא 11.
13
שקלים.
כן, עכשיו יכול
להיות. ואת עוד מתלוננת.
ואני מתלוננת. עכשיו אני אומרת לעצמי סבבה. מי שמתאים מכונית חשמלית, לכו על זה ביג טיים. למי שיש מונה חכם, גם בסדר. עכשיו, מה גיליתי? גיליתי שברגע שאתה עובר לספק פרטי, אריה, חברת חשמל מפסיקה לקרוא את המונה שלך. אוקיי, אם אין לך מונה חכם, אז צריך לקרוא אותו, נכון? כי הם עושים שיערוכים כל פעם. מסתבר שהחברות האלה קוראות את המונה פעם בין 3-6 חודשים.
יקירתי, בתור איש עסקים גדול, תודה שכנעת אותי כמה אני גדול וחכם, ואני אגיד לך יותר מזה, את הפסדת יותר ממה שאת חושבת, כי ההפסד הכי גדול שלך זה הזמן. את מוכרת זמן, ואת הפסדת את כל הזמן עם החלטורה הזאת.
אוקיי, רגע, עכשיו לפני שנמשיך, אני רק אגיד שקיבלתי עכשיו מה היה בפגישה בין שר האוצר לראש הממשלה. הם כן, לפחות על פניו, אומרים שתקציב המדינה יוגש, כמובן לרווחת האזרחים וכאלה, רוצים לשמור על הגירעון, ומכאן ניגשים להמשך הכנת התקציב במהירות האפשרית.
כולם עובדים על כולם.
אנחנו יוצאים בפרסומות שווים. ערב טוב לאמיר אייל, יור אינפיניטי, מה העניינים?
אהלן.
ערב טוב, אריה אליאת, ערב טוב לכם.
אין לנו המון זמן, בוא תן לנו בריף של הבורסה.
טוב, קצר וקולע, סך הכל המדדים ירוקים, כלומר עליות שערים, 35, זה המדד הגר, תל אביב 35, המדד העיקרי, עולה בכרגע קצת יותר מ6%, תל אביב 125 גם כן ב7%, וה90 ב7-8%, הבנקים ב2%, סך הכל עליות כאילו לאורך כל הקו, הנפט, מדד הנפט עולה קצת יותר, בגלל שהסנקציות האלה שעושה טראמפ על חברות רוסיות גדולות של נפט, מרים את מחיר הנפט העולמי, אז מדד הנפט והגז עולה קצת יותר ב1.6%, אבל זה מאוד תנודתי, סך הכל יום מאוד חיובי בבורסה, רק הדולר, שקל חזק, 3.29 שקל על הדולר, 3.82 השקל על האירו, שקל מאוד חזק, ממשיך להיות חזק ויציב, ככל שאנחנו מתקדמים בימים, אתה ממשיכים לראות את אותה מגמה.
וה-S&P קרוב לסי, אמיר אייל, יור אינפיניטי, תודה רבה.
נתראה ביד אליהו.
ותתראו ביד אליהו.
בהחלט.
ביי, להתראות. תודה גם לעורכת שלנו אלה ילון, למפיק יואב כהן, אחראית על השידור, ישקד מורג, בדיגיטל, אופק קולר, גיא רביב, ראות מתתיהו ארגון.